ברוכים הבאים למהדורה השנייה של תרבות ואמנות בימי חירות, שקיימנו וחיינו והגענו לזמן הזה. היום, יום חמישי, השלישי לשלישי, ויש לי יום הולדת. כן, אני חוגג היום 42 אביבים, והייתי אמור להיות באירוע של שבטייה בחוף הלידו בכנרת, אבל האירוע נדחה לשבוע הבא, ואני מקווה שאני אהיה שם שבוע הבא ודווח מהשטח. מכיוון שזה יום הולדת שלי, אז החלטתי להקליט את התוכנית מראש, כך שאצלי, יום רביעי כרגע, מגדים את מחורי הקלעים של תעשיית השקר. אז אם במקרה אנחנו מדברים היום על מישהו ועד מחר כבר יתנגשו בו נגיד, אז סליחה, לא יודע. אז מה יהיה לנו היום? אני אארח היום אורחת יקרה, חברה שאני מכיר כבר כמה וכמה שנים טובות, אבל רק בשנה האחרונה יצאנו ככה להתחבר יותר בשל הנושאים המשותפים לנו. אנה סטפן היא במאית, שחקנית, זמרת, עיתונאית וגם מורה לשחמט. אז אנה, מה שלומך?
שלום. מעולה רוני. אני בטוב, ראשון במרץ, אביב.
שני במרץ היום, אבל זה ישודר בשלישי במרץ. אבל עזבי, לא חשוב, מספרים זה לא בשבילם, גם כך אומרים שכבר אין זמן. אז קודם כל, כל הטייטלים האלה שנתתי לך במאית, שחקנית, עיתונאי, כל זה, זה מייצג אותך נאמנה, או שזה משהו ששכחתי ככה לציין אותו?
בטח שזה מייצג אותי נאמנה ומורה לשחמט.
מורה לשחמט.
ומטפלת בהילינג קריסטלים, ועכשיו אני לומדת... ועכשיו אני לומדת שיטה חדשה, תנועת ריפוי בשיטת אילן לב, איש ישראלי שפיתח שיטה, גם מקסים. ואני מקווה שזה לא העיסוקים האחרונים שלי, כיף להתפתח בעולם שלנו.
אין ספק, גם עם כל העיסוקים שיש לך, יש לך הרבה לאן להתפתח, והרבה איך למלא את הזמן שלך. אז איך הגגת את סיום התו הירוק?
אני ממש לא מרגישה שיש פה איזשהו סיומה של תו ירוק. יש פה הקפאה של תקנות לא חוקיות. חוק הסמכויות עדיין מתקיים. לא ביטלו את המסכות בבתי ספר. בעצם יש מקומות שעדיין מבקשים תו ירוק. יש פה תרבות ומודעות שקרית שהושרשה בכל החברה, וכל עוד השקר הזה לא מתפוצץ. מבחינתי שום דבר לא בוטל. אז כאילו יותר קל להתנהל. מחר הם יכולים להגיד, הגיע וריאנט חדש, או עוד איזשהו תירוץ, ולהחזיר את אותו דבר. מה, לא ראינו מי האנשים שעומדים מאחורי כל התקנות האלה? לא ראינו איך פועל בית משפט, תקשורת, לא ראינו איך אזרחים פתאום ברגע אחד, אפצ'י אחד קטן וציוויליזציה נמחקת, פתאום כל אחד נהיה לי קאפו?
כן, האמת שאני בתור מורה אמרתי, אני אבדוק, אולי אני יכול לחזור ללמד. המסתבר שהתו הירוק לא בוטל במערכות החינוך, המשטרה, המקומות ציבוריים וכן הלאה. כלומר, הכל...
עוד לא. בוא לא נקווה. אני תמיד אומר את זה, משפט קצת קשוח, אבל הוא הרבה פעמים עוזר לי. אין תקווה, אין פחד. בוא לא נקווה. נקווה, יקרה, לא יקרה, ציפיות באות עם אכזבות. ויש תנועת התעוררות בכל העולם, וגם בארץ יש מספיק פעילות, ולאט לאט אנשים נחשפים לכל המרמה והשקר שהיה פה, ולכל המערכת המסואבת והמגעילה, סליחה על הביטוי האמציונלי, אבל יש מילים יותר קשות שאפשר להגדיר אותם. ועד שלא יבוטל חוק הסמכויות, עד שאחראים על התרמית הזאת, גם בארץ וגם בכל העולם, לא יעמדו לדין, ליבנו לא ישתוק.
מילים כדורמנות. אם כבר את מדברת על פחד, אז בואי נתעסק רגע בהפחדה המרכזית שכרגע מעסיקה את כל העולם. אוקראינה. קודם כל, מה לך ולאוקראינה? יש לך איזשהו קשר לאוקראינה?
ראשית, אני נולדתי בברית המועצות הזל. ברית המועצות, מי שלא יודע, זה 15 רפובליקות. ואחד התודעה הקולקטיבית בברית המועצות, הסתיימו הקנאים, היה כן אחווה בין העמים. כן הייתה שם אנטישמיות, כן היו את המוסקבאים ואחרים, כן תמיד יש, אנשים זה אנשים, אבל בגדול, אנשים זזו בין רפובליקות, אנשים זזו ממקום למקום, אנשים התחתנו, אנשים חיו ביחד. זאת אומרת, אני עוד נולדתי בברית המועצות, ולמרות שעדיין הייתי ילדה קטנה, שברית המועצות ממש התחילה להתפרק, העניין הזה של אחווה הוא קיים, נולדתי בצפון סיביר, ברוסיה, בגלל שאבא שלי זרקו אותו ממפלגה בגלל השירה שלו, ואבא שלי בכלל היה מוגדר כאויב העם. אחר כך הגעתי לדונצק, לאוקראינה. אחר כך הגעתי לדונצק, וגדלתי בדונצק באוקראינה. ואחר כך עברנו למינסק, הרבירה של בלרוס, ורק ממינסק הרבירה של בלרוס, עליתי לבד בגיל 15 בתוכנית נעלה לארץ. אז אני, יש לי זיקה מאוד מאוד גדולה לרוסיה, אבא שלי גם עיתונאי, אז גם לכל העניין של התקשורתי ועיתונאים, גם עבדתי הרבה ככתבת חדשות בכל מיני ערוצים, אז יש לי זיקה. אז כשאני אומרת דברים על אוקראינה, אני לא אומרת את זה סתם כי קראתי איזושהי כותרת בערוץ 2 או בניו יורק טיימס הבזוי. ממש לא. טוב, בסדר, אני רצה קדימה, תעצור אותי, רוני.
לא, הכל בסדר, את מדברת יפה. את אומרת לך יש כאילו קשר אישי מאוד ישיר וקשור בעבותות למה שקורה כרגע באוקראינה. את בעצם עשית סרט דוקומנטרי, צילמת אותו מתי? באיזה שנה את צילמת אותו?
זה יצא ב-2018. זה סרט שמדבר, סרט דוקומנטרי שמדבר על מהפכת מיידן, בעצם מהפכת, היא נקראת, בתקשורת המערבית הוא הוצגה כ-The Revolution of Dignity, מהפכת הגאווה, הכבוד, מהפכת הכבוד של האוקראינה, מיידן, בכיכר מיידן, כיכר המרכזית בקייב, עיר הבירה של אוקראינה, הייתה את המהפכה הזאת. ואני בעצם עשיתי סרט על המהפכה, שאני לא קוראת לזה מהפכה, כי זה היה מהפך שלטוני, מהפך דמים, שהסתיים ברצח אזרחים. אני ראיינתי צלפים שהוזכרו כסוחרי חרב על ידי השלטונות החדשים, המהפכנים.
שכירי חרב.
הדמוקרטים, שכירי חרב, תודה שאתה מתקן אותי. שכירי חרב, שבעצם הוזכרו על ידי השלטון החדש, הנאור הדמוקרטי שעכשיו אתם מגינים עליו באוקראינה, בשביל לראות גם במפגינים וגם באנשי ביטחון, בשביל ליצור כאוס. חודשים לפני זה הם סיפרו לאיך הם עשו פרובוקציות.
זאת אומרת, כלומר הם ירו לאנשים משני הצדדים שנלחמו?
כן, כן. ברגע שהיה אפשרות שיחתם ההסכם, ויוניקוביץ' כבר אמר שהוא הנשיא הקודם של אוקראינה, שהוא התפטר, היה נראה שהרוחות נרגעים, אבל זה לא התאים לתוכנית ולאג'נדה של מי שעמד מאחורי המהפך הזה, אז פשוט נתנו הוראה שכבר היה מוכן מראש, הנשקים כבר חולקו, האנשים היו במקומות, והם התחילו לראות על הבוקר, גם במפגינים וגם באנשי ביטחון שהיו שם בסביבה. זה יוצר כאוס טוטלי, אנשים מתו, 100 איש, מעל 100 איש מתו מלא, מן הסתם, קיבלו נכויות לכל החיים. כל הסיפור הזה טויח, גם באוקראינה וגם בעולם, אתם בעצם לא יודעים על זה כלום. היו עוד, בעקבות המהפכה הזאת, אדמים, הרבה מאוד, בעצם שלטון נאו-נאצי עלה באוקראינה לשלטון. ומובהב, אגב, הם לא מסתירים את זה, חברים, אומרים לי, אומרים לי, מה השלטון נאו-נאצי את מגזים, החברים, הם לא מסתירים את זה, כי תסתכלו, יש פלוגה נאו-נאצית בתוך צבא אוקראינה, הם חוגגים יום הולדת של היטלר, כל ראשון בינואר יש שם תהלוכה עם לפידים, עם צלבי קרס באמצע קייב, השדרה המרכזית בקייב נקראת על שם בנדרה, תעשו גוגל בנדרה.
זה לא בנדרס, זה לא אותו אחד.
זה בנדרה, הוא היה, אפילו אס-אס לא רצו אותו בגלל האכזריות שלו. כמה שהם רצחו וטפחו,
ויהודים
בפולנים, כן. אז הוא הגיבור הלאומי של אוקראינה, לשלטון החדש. אז מלא מלא אנשים התחילו להתנגד. אני עדיין, למרות שהסיפור מסובך, אני ממש עושה אותו בפשט. הסיפור הרבה יותר מורכב. גם הסרט שלי הוא זרקור לאיזשהו דבר אחד שהוא אמור קודם כל להראות את זה, ואני חושבת שהסרט מדבר בעד עצמו, ואני ממליצה מכל הלב לראות 50 דקות של זוועה ומאמץ אינטלקטואלי, למי שליבו פתוח, כי זו היסטוריה מודרנית, אבל כמובן שיש עוד הרבה גורמים. אז לא משנה, אנשים התחילו להתנגד, ככה בעצם סופה חיי קרים, כי אנשים, למזלם היה שם באמת את פוטין, ולמזלם באמת פוטין צריך מבחינה אסטרטגית את קרים, אז הם ניצלו, מי לא ניצל? אנשים באוקראינה שנשרפו בעודם חיים, מי לא ניצל? אנשים
בחרקוב,
בלוגנסק ובדונץ, כן, אבל אתה יודע, זה כבר משהו שאמור להיות ברור לכולם. אני אומרת, 8 שנים התרחשת שם מלחמת אזרחים. אוקראינים הרימו מטוסים, ברגע שדונץ ולוגנסק התחילו להתנגד למשטר החדש, שגם אמר ישר, אגב, על הכיכר הם ישר, הם לא הסירו, הם אמרו, אנחנו נהרוג את כל הרוסים. חבל דונייסק ולוגנסק זה חבל רוסי, הוא בכלל ניתן במתנה לאוקראינה, כמו הקרים. קרים ניתן למתנה לאוקראינה בזמני חרושוב, בברית המועצות, חרושוב היה מאוקראינה. וחבל דנבס ולוגנסק זה בכלל היה חבל רוסי, שלנין וסטלין נתנו אוקראינה, הוגדרה בגבולות שלה בזמן הקומוניזם. אז זה מראש, וגם הכל מורבב, כמו שאמרתי, בכלל, ברגע שהתחילה התנגדות שם, האוקראינים, השלטון החדש, הרים עם מטוסים והפציצו אזרחים. חברים, הפציצו אזרחים, אף אחד לא יודע מזה. 15 אלף הרוגים. בדונסק יש בית כברות של ילדים. ילדים, בית כברות שלם של ילדים. אז אני מצטערת שכולם היום שמים דגל אוקראינה. איפה הייתם 8 שנים שהנאצים טפחו בעם שלהם?
כיכר התקוות השבורות, ככה קוראים לסרט.
Украина, 2018 год. В стране настоящий экономический кризис. На сегодняшний день это вторая по бедности страна в Европе. Правоохранительные органы Украины недееспособны.
Политические фракции создают специальные отряды. Одни называют их добровольческими, другие – националистическими.
Скажите, но все-таки армия подчиняется власти?
Так.
Правильно, если правительство, армия подчиняется власти. А кому подчиняются вот эти батальоны?
Те же сами власти. Всі батальйони, які створені в Україні, будь-то правий сектор, будь-то любий інший підрозділ, згідно до закону, на якому вони створені, всі ці підрозділи створені з двома, з єдиною метою захисту держави. Чи у вигляді захисту громадських інтересів в столиці, чи у вигляді бойових дій на лінії фронту, у будь-якому випадку ці дії спрямовані на захист держави.
Організація «Правий сектор» заявила себе в перші дні революції достоинства. В состав правого сектора вошли такие организации, как «Тризуб» имени Бандеры, «Патриот Украины», «Белый молот», «Карпатская сечь» и другие ультраправые группировки украинских националистов.
Они не стреляют, но они и не бьют, это просто...
זה ההתחלה של הסרט. קודם כל, אני חייב להגיד, הוא מצולם מאוד מאוד יפה. כל השוטים של הרחפן וזה, וכאילו, בואי ספרי לי קצת על תהליך ההפקה עצמו, כאילו, איך זה היה, איך זה קרה?
היה לי שני צלמים מוכשרים בטירוף, שאגב, עוד פעם, אם ראית את הסרט, ראית בכתוביות, זה לא הגיוני כמות הכתוביות, נכון?
כן.
אני חלק מהצוות לא יכולתי להכניס לכתוביות, כי זה היה פוגע להם בקריירות, התנכלויות, כולל סכנה ממשית לפגיעה בחיים שלהם. זאת אומרת, חלק מהאנשים שעמלו ועבדו על הצוות ממש ביקשו להישאר, כמו שאומרים, בעילום שם. תרמו ליצירה, אבל ביקשו שהשמות שלהם לא יזכרו, כי זה מסוכן להם, כי יש להם דרכון אוקראיני, כי יש להם דרכון רוסי, אין להם דרכון ישראלי. רק אנשים שעבדו בצד ישראלי, מוזכרים בסרט בכתוביות.
אז היו לי... קשיים היו לך, אבל בהחלט זה נשמע כמו אחד הקשיים.
קודם כל, היה לי תקציב לסרט, אבל בוא נגיד מבחינת ההפקה, זה היה תקציב מאוד מאוד קטן. זאת אומרת, עבדנו...
תקציב, איפה קיבלת מסקנות?
קיבלנו את זה עוד פעם, אני לא יכולה למסור ממש ממש שמות, אבל זה לא תקציב שבא מממשלה, זה לא תקציב שבא מאיזשהו ערוץ. בוא נגיד שזה תקציב שבא מאוקראינה, מאנשים בשטח אוקראינה, שרצו לספר על העדויות האלה, כי אף אחד לא רצה לשמוע אותם. והם חיפשו מישהו שבכלל יהיה מוכן לגעת בנושא הזה. והם כמובן היו צריכים מישהו שיבין את הנושא מצד אחד, שידבר את הסופה, שיהיה לו דרכון אזרחות אחרת, וגם שהוא יוכל להרים את הפרויקט. ואני, כשהציעו לי, וכששלחו לי את העדויות, וכשקראתי, וכשהציעו לי את הפרויקט הזה, אני... ישר אמרתי כן, כי הדס כבר עבדתי ככתבת חדשות, וצילמתי אינטיפאדה שנייה, ועבדתי בטלוויזיה חברתית, וכל העניין של היסטוריה וצדק ומה שקורה הוא לא זר לי, ואמרתי איזה מין עיתונאית אני, אם אני לא אעשה את הדבר הזה, כשנופלים על העדויות כאלה, אני לא יכולה לקרוא לעצמי עיתונאית. לא באמת ידעתי לאן אני נופלת, רוני. עכשיו, אנחנו לא באנו איזה הפקה, נטפליקס, ערוץ 2, קשת, כאילו ערוץ ראשון ברוסיה, לא יודעת כאלה, היינו צוות מאוד מאוד מצומצם, כן, שני צלמים, אנשי סאונד, מי שמבין, אני, כאילו היה לנו, באוקראינה כשצילמנו, הצמידו לי מישהו, כן, דאגו, הצמידו לי מישהו ששומר עליי, יש ביטחון, שאחר כך דרך אגב נעצר על ידי, SBU, השירות הפנים החשאי של אוקראינה, והשימו אותו בעזרה לבוגד, אותו דבר עשו לי שני אנשי סאונד המקומיים שהיו לי מאוקראינה, שצילמנו בקייב. בארמניה, היה לי צלם אחד ישראלי, כאילו, ונגיד בארמניה היה צוות מקומי, ובקייב היה עוד צוות מקומי שעזר לנו. לא הכנסתי אותם לזה, כי זה סכנת נפשות בשבילהם. גם אני קיבלתי איומים על החיים שלי, אני פותרתי פה מהעבודה, הוכפשתי פה ברשתות חברתיות. עד היום, כאילו, אנשים, אני לא מבינה את זה. אתה יודע, רוני, אני גם אומרת לך, אני עיתונאית ישראלית, אני שחקנית ישראלית, אני לא סלב, אבל אני די מוכרת, אני מוציאה סרט כזה, אני מוציאה אותו לכל הערוצים, אף אחד לא מסכים לקבל אותו. עכשיו הפוסט שלי שאני מפרסמת מלא מלא שיתופים, ואף אחד לא פונה אליי, חוץ מאיזה תחקירן, שמתקשר אליי בתשע בערב, בנאג'ס, וכשאני מבקש ממנו שיכתוב לי, הוא אומר לי, אני טל מערוץ 13, והוא חושב שישר אני אענה לו, כי השמש זורחת לו מהתחת. אז אני כותבת לו, תכתוב לי על מה, קראתי את הפוסט שלך, אז אני רוצה להבין, את בעד פוטין ונגד אוקראינה, תבין את השיח. אז אני אומרת לו, ראית את הסרט? רבק, הסרט, הלינק לסרט מפורסם בפוסט, אפילו לא צריך לחפש אותו בתגובות. הוא אומר לי, לא, הלוואי, והוא רציני, והוא צוחק עליי, כותב לי, חי, 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 זה מצחיק אותו.
אין לו זמן, הוא עסוק מאוד, הוא כל כך עסוק.
אז אני אומרת, קודם כל הבנת לא נכון, דבר שני, לך תקרא, תראה את הסרט, הסרט שלי מדבר בעד עצמו. אז לא הבנתי, את כן בעד פוטין ונגד אוקראינה או לא? אמרתי לו, השיח הרדוד הזה לא מעניין אותי. אז אתה מבין, אנשים לא רוצים, אבל כולם גיבורי מקלדת. וזה לא רק מקלדת, תראה מה משדרים בערוצים. מישהו בכלל בארץ יודע שיש מלחמת אזרחים? מישהו בכלל יודע שיש שם נאו-נאצים בשלטון, שיש שם פלוגות נאו-נאצים שעושים טרור לאזרחים? אכפת לכם מאוקראינה? גם לי אכפת מאוקראינה, ולכן אני שמחה שיש מבצע שחרור.
את חושבת שזה באמת מבצע שחרור? את חושבת שיש פה באמת איזשהו מהלך חיובי של פוטין?
קודם כל, אני, כמו שכתבתי בפוסט, אני באמת שמחה, כמו שהייתי ביחד שמחים, כל האנשים בדונסק ולוגנסק, כמו שהייתי ביחד שמחים, עוד כל כך הרבה אנשים באוקראינה, שעל פוסט, על זה שיש שם מלחמת אזרחים, ישבו בכלא שנתיים. שעל אנשים שיושבים בכלא עד היום שם, שאנשים שנרצחו שם, שעל כל ערוצי אופוזיציה שנסגרו שם, שאנשים שחיים שם בפחד, והיום זה מדינה הכי ענייה באירופה.
חשוב להדגיש פה גם ש...
אוקראינים תלמדו מה קורה שם. עכשיו, אני בטוחה מאוד מאוד, שפוטין הוא לא איזה מלאך על סוס לבן, שכל מה שמעניין אותו זה להציל את הנשים של דונבאס, אחרת הוא היה עושה את זה ב-2014. אבל, ויש שם הרבה מאוד דברים.
אז למה עושה את זה היום? למה זה עכשיו קורה?
קודם כל, כי שמו אותו ממש בפינה. פוטין כבר מעל עשור, כאילו, מדבר על העניין של התפשטות נאטו, שהיא פשוט, אמריקאים מתנהגים כמו הבריון בשכונה. חושבים שהכל מותר להם, תראו מה הם עושים במדינות, תראו, יוגוסלביה, לוב, מה, אני צריכה לספר לכם מה האמריקאים עשו אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, מי יוריד מפצצת אטום עד שני הורים? מי מפציץ אזרחים? מי הורס מדינות? מה זה התקדמות של נאטו? ישראל הייתה מסכימה שטילים איראנים היו עומדים על גבולות, על גבול כאילו רמת הגולן ולבנון? לא, לא, ברור גם למה. אותו דבר עם רוסיה. הם לא מסכימים שנאטו יעמדו באוקראינה. אוקראינה לגמרי, לגמרי שפוטה של ארצות הברית. גם כל המהפכה הזאת נעשתה במימון של ארצות הברית. זה לא מוסתר, חברים. אל תאמינו לאנה סטפן, תחפשו. מה נולנד ביוטיוב, תחפשו מה נולנד אומרת על מהפך באוקראינה. איך היא מתייחסת לזה?
זה אולי באמת הדגש שחשוב להבין פה, שבעצם הטענה שלך, שהיא, כמו שאת אומרת, היא בהחלט מוששת בעובדות, שהממשל הנאו-נאצי נתמך על ידי המערב.
הוא בובה, הכל הסיפור, האוקראינה היא פשוט קורבן. זה בעצם מאבק בין מערב, ארצות הברית, לרוסיה. זה הכל, ואוקראינה שם זה כלב שזורקים אותו לכלבים. וככל שאנשים יבינו זה יותר טוב. עכשיו, הם מתחו את זה, ומתחו את זה, ומתחו את זה, ומתחו את זה. פוטין אמר, די, 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 די. עכשיו, אוקראינים עוד פעם התחילו להפציץ את הדונבאס. כל אירופה מזרימה לי שם נשק. נאטו אמר, אנחנו נכנסים. מה אתם רוצים שפוטין יעשה?
בוא נראה עוד קטע.
מה מאחר... אתם הייתם עושים בתור בין ראש ממשלה? וזה נגיד עניין אסטרטגי, ויש עוד דברים שמעורבים שם. אבל אני אומרת אפילו בפשט, בפשט של היסטוריה, אבל מה שקורה במדינה, חברים, אתם לא מפנימים 15 אלף אזרחים מתו שם במלחמת אזרחים, אתם לא מפנימים שגיבורים הנאצים הם גיבורי התרבות, מדיניים רשמיים באוקראינה, זה לא מפריע לכם? כן.
בואו נראה אותם בפעולה, את הגיבורים הנאצים. עוד קטע מהסרט, קטע חזק, מדקה 37-23 שלו. בואו נראה רגע.
Я не могу сейчас сказать, кто они сами закрылись в это здание. Или эти закрылись, я не знаю. Но было одно, что пару было, приказ был ломать все, сжечь все на дороге, что будет.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В телефоне
пожар.
Ну, это горит на открытой территории.
Но скоро будет гореть здание.
Какое здание будет гореть скоро?
Около администрации.
Ну, горит, пока если на открытой территории палатки сгорают, правильно? Пока ничего не отражает.
Ну, начался пожар, но не было пожарных. Не было пожарных.
101. Алло. Здравствуйте. Я тут проходила мимо пульков. Там подошли. Там ничего не угрожает. Там просто горят шины. Ничего страшного там нет. 101.
Алло, здравствуйте, девушка. Дело в том, что на Куликовом поле уже горит здание профсоюзов. Буду здесь, что будет.
Если бы своевременно приехали пожарные, опять же, этого и близко не было бы, но почему-то в протяжении 40 минут по указанию руководителя этого управления он дал указание не выезжать.
101.
Борис, здание облсовпрофа. Почему вы не посылаете машину?
Потому что машины захватываются. 101.
Девушка, скажите, пожалуйста, там на Куликовом поле горит здание профсоюзов. Кто-то будет это принимать меры, блядь? Этих ублюдков, сука, выгнать, а?
Я поняла вас хорошо.
Вот. Так продолжалось где-то, наверное, часа два, а там уже огонь, и люди уже начали кричать и с окон вылазить. Понимаете? Огонь уже, ну, внутрь здания распространялся.
101.
Девушка, вы не хотите приехать на Куликовое поле, а?
Тут машины еду.
Союзная, уже там люди внутри.
Женщина, сейчас будут, сейчас. Попробуйте, сейчас будут.
Я не выпускаю это, блядь.
Алло.
Здание профсоюзов подошли.
Знаем, сейчас будут машины.
Давайте там дети.
Вы какие дети?
Какие дети внутри здания, блин?
Да, дети и женщины там, внутри здания! Мы там их заперли там! Что-то ראיתי אותך, איך את אני רוצה לקפוץ לעוד עוד קצת קדימה.
אני פשוט, אתה יודע, זה כאילו...
Ну, пожарные машины...
...отекс в Киеве. Похоже, слишком много знает о произошедшем на Майдане командир легиона Мамука Мамулашвили. Но сегодня у Мамулашвили и его военных есть поддержка Запада. Убрать еще одного непокорного свидетеля властям Украины пока не по зубам. В Одессе 2 мая, по официальным данным, в Доме профсоюзов погибли 58 человек. Погибшие и раненые на Майдане исчисляются сотнями. Их здесь так и называют – Небесная сотня.
Я говорю так, как оно было. А вы представьте себе, представьте такую вещь. А почему мне это тогда говорить? На себя наговорю? Зачем? Я идиот или я что-то не пойму. Я это делаю, обезопасить себя. И получается, тех ребят, которые там были, и решили рассказать так же самое, как эти ребята обезопасывают меня. Я что, почему-то я сказал в конце, что бы ни произошло. Это вина
Саакашвили и Мамулашвили. Что со мной и с этими ребятами, которые решились на это интервью. Понимаешь?
Кому по имени это? כמה פעמים ראית את, את הסצנה הזאת?
תשמע, רוני, זה כאילו, אתה רואה, יש לי תגובה, אני רואה את זה עכשיו. אני חייבת להגיד משהו, אני בוכה על אוקראינים 4 שנים. מהרגע שנחשפתי לכל התכנים, ריאנתי אותם, עשיתי את התחקיר שלי, ואני חננה, ואני עיתונאית עם שם, של כל מי שעבדתי, איך אני נלחמת על כל פסיק וכל מילה, כי השם שלי עומד מאחורי זה. אני צללתי לאופל הזה, וזה פשוט... ואני אפילו לא צילמתי ולא דיברתי בסרט הזה, מה שקורה בדונסק, אני המשכתי לצפות בזה, יום יום, זה לא עוזב אותי, האוקראינה הזאת כבר 4 שנים לא עוזבת אותי. אני כשנחשפתי למה שקרה באודסה, אני לא הפסקתי לבכות כמה שנים, שנים, שהאמת כן, אבל כמה חודשים פיזית לא הפסקתי לבכות. לקח לי זמן לקלוט איזה השפעה לסרט הייתה עליי, כאילו לראות את כל המניפולציה, את כל הרצח, את כל האופל, ואיך מסתירים את זה, ואיך עושים מניפולציה לאנשים, ובעצם אתה רואה את זה היום מתפוצץ עוד פעם, אנשים אין להם מושג מה קרה באוקראינה. אתה מנסה לספר להם, תוקפים אותך, אז אתה בעד פוטין.
את חושבת שפוטין, האם תפקידו של פוטין פה, הוא לא גם סוג של בובה שמשרתת אינטרסים גבוהים יותר?
תשמע, אני יודעת לאן אתה מושך, כל הדיבורים על הפורום הכלכלי, כל הדיבורים על אג'נדה, אתה יודע, כאילו, אנחנו יודעים את זה. תשמע, אני כמוך נחשפת לחומרים, אני קוראת, אני רואה, אני עושה את ההקשרים שלי. אני עוד לא בשלב שאני יכולה להגיד, פה זה כך, אני מדברת על השלב, על הרובד שאני רואה, ומבחינתי זה מספיק, כי גם את הרובד הזה הרוב לא רואה. אני מנסה להגיד שבקונפליקט הזה כרגע הפלישה של פוטין לאוקראינה, מה שנקרא במערב, או כמו שרוסים קוראים לזה מבצע שחרור של אוקראינה מהשלטון הנאצי, ואי חימוש שלה, בגלל שהיא נהייתה מסוכנת גם לתושבים שלה, נהייתה מסוכנת 8 שנים, מפציצה אותם, וגם לרוסיה, ככה הם קוראים לזה עכשיו, זה, על זה אני יכולה לדבר. אני יודעת על כל העניין של נאטו, שגם כאילו, לא הרבה מדברים על זה בכלל, לא נותנים על זה נראות, וזה הסבר כל כך פשט. אני אומרת, למה ללכת אפילו לפורום הכלכלי? עכשיו עם כל הסנקציות, באמת השאלה, מה יקרה עכשיו עם כל המטבע, עם כל הסחר, עם כל זה? עכשיו באוקראינה, מה יקרה עם כל החיטה שיש שם? מה זה יעשה מבחינת האספקת של החיטה?
חיטה, נפט.
הכל, גז, נפט, הכל.
הלא כל
כן,
כך קטנה.
כן, ברור. אנחנו בטלטלה גדולה, וגם אתה יודע, באוקראינה עדיין, רוסים אומרים, הנה, את רואה, רוסים מסתפקים שם. לא, חברים, רוסים לא מסתפקים שם, כי רוסים לא אמריקאים. למה? מה שאמריקאים עושים, מרימים מטוסים ומפציצים את הכל. שימו לב, רוסים לא יורים באזרחים, הם יורים בכל מיני אובייקטים של כאילו צבא וזה, זה מה שהם עושים, הם מתקדמים נורא נורא לאט. יש
אנשים שהתווכחו איתך, שמעתי דיווחים,
אני לא... אני מוכנה לשמוע את הוויכוחים ואני מוכנה גם לבסס את מה שאני אומרת.
סבא, אני רק אומרת מה שמעתי.
בסדר, בינתיים מי שיורה באמת על אזרחים, זה עוד פעם אוקראינים, דונייסק ולוגנסק, ושם נהרגים האזרחים, מה האוקראינים עשו בימים האחרונים? שחררו ברחובות נשק. איזה מפגר, מי נותן לאוכלוסייה נשק, ועוד לכל מיני מטורללים כאלה ששתפו להם את המוח, עכשיו לכל מיני נאצים שעברו פרופגנדה במשך 8 שנים, להרוג את הרוסים, להרוג את הרוסים. אז מה שקורה שם עכשיו, שאנשים שמנסים לברוח מהערים, יורים בהם המקומיים, כי הם בוגדים, כי אולי הם רוסים, מה לא שמעת על הבחור הזה הרוסי, הישראלי שנהרג כשהוא ניסה לצאת מקייב עם בת זוג שלו? והוא הראה להם את הדרכון הישראלי, הם ירו בו עדיין, מי ירה בו? לא רוסים, אוקראינים. המקומיים שקיבלו נשק, אוקראינים מה עוד עשו, ימח שמם, עוד הם דואגים לאוכלוסייה, הם פתחו בתי כלא, נתנו עכשיו נשק, לפושעים גם, שחררו גם את הפושעים לרחובות, אז יש בזיזות ורצח של אזרחים, אחלה.
וזה הכל באשמת הרוסים כמובן. אבל כן, היו דיווחים, כן היו דיווחים שהיו איזה הפצצות בערים, באודסה, בקייב.
קודם כל, כל הפצצה כזאת צריך לבדוק, למה אני ראיתי אתמול, אני יכולה לשלוח לך את זה, אני יכולה לשלוח לך את זה, לקט של דברים, וזה, ועושים את זה כל הזמן, שמה, פרופוגנדה קיימת, ועושים את זה כל הזמן, וראיתי את זה עכשיו בערוצים, מראים לך הפצצה של בניינים, מה שכחו לספר לך, שזה הפצצה של אוקראינים על דונצק. את זה לא רשמו לך, שזה לא רוסים מפציצים, אוקראינים, אלא אוקראינים מפציצים את הדונצק. לא רשמו לך את זה. או מראים עוד איזה משהו מ-200 מלפני כמה שנים. איפה לא ברור בכלל.
כן, יש
מראים, לך, מראים לך מטוסים, מטוסים רוסים מעל הקייב. בוא נה, זה F-16 בכלל. זה בכלל צילומי. אתה מבין?
היה, היה, גם, היה גם פריים חדשות ממלחמת הכוכבים, ששודר בחדשות 13, ויש מלא...
אבל, אתה מבין, אבל זה החדשות שלכם. עכשיו אני אומרת, אנשים, לפני שאתם הולכים לאג'נדה, ולזה, ולפורום הזה... תתמקדו במה שאתם יכולים להתמקד, ערוץ 13 זה משהו פרסם, תפילו אותו.
אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אנחנו מבינים שיש פה איזושהי התנהלות קלוקלת, כנראה מכוונת, של התקשורת, כדי ליצור בלבול, כדי ליצור כאוס,
כמו עם קורונה.
כמו עם קורונה, בהחלט. אנחנו, מי שכבר חווה את זה והבין את זה, אנחנו רואים איך זה ממשיך בצורה מאוד אלגנטית גם לדבר הבא. ובסופו של דבר אנחנו לא באמת יודעים מה קורה, מה האמת. מה שאנחנו כן יודעים אגב, זה שכרגע כל עיני העולם מרוכזות באוקראינה ובמה שקורה שם,
וקורונה נגמרה, נכון?
ואף אחד לא מדבר על ארגון הבריאות העולמי, שמקים איזושהי ועדה שמתכוונת בעצם לבטל את הממסד המקומי, את המדינות המקומיות, זאת אומרת שהם רוצים במגפה הבאה, שכנראה תקרה בסוף מאי, כי אז, עד אז יש תוקף לתו הירוק, הם רוצים שליטה ישירה בכל מדינה ומדינה, על ההנחיות ועל, ועל התוויה, כחלק מהבנייה שלהם של מדינת עולם אחת. אבל אז בלי אותך...
אני, רונה, אז איך אני יכולה לסמוך?
בוא נבוא לך למה
שאתה. איך אני יכולה לסמוך על ביטול של התו הירוק? בדיוק.
ברור, אי אפשר באמת לסמוך, זה כמובן אנחנו מבינים שזה הכל בציניות, אבל אנא, בואי נעבור, אנחנו גם, הזמן מתמשך לו, בואי נעבור למשהו קצת יותר אופטימי.
זה נושא כבד, רוני.
בואי נדבר על טרגדיה יוונית.
קליל!
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 אז בימים אלה רצה בתיאטרון, אוצר, הצגה קלאסית בעיבוד מחודש על מלך מושחת בזמן מגפה קשה, מלך שרצח את אבא שלו ושכב עם אמא שלו. כולם יודעים מי זה הבחורצ'יק החמוד הזה, אדיפוס המלך, שמשחק אותו דן שפירה המתוק, יצא לי אפילו לשחק איתו באיזה סצנה פעם, באיזה סדרה, בסימני שאלה. אז את משחקת את האימא?
נו, ברור. את האימא שחקת שם, אני משחקת את יוקסטה.
את יוקסטה.
את האימא, ואת אקטור של אדיפוס ואת אימא שלו, חביב.
בוא נראה רגע את הטריילר של זה, כי אז ייתן לאנשים את התמונה בראש, ואז נמשיך. וואו, זה לא בדיוק הטרגדיה היוונית שדמיינתי בעיני ראשי, את, לא יודע, זה קריאון לא שם, אבל אדיפוס עומד שם.
יש שם את קריאון.
קריאון זה ב... קריאון אתה בתפקיד משני, נכון? ואז הוא מקבל
תפקיד... מה, אל תגיד את זה לרן בוימו, עושה שם תפקיד נהדר, עושה קריאון נהדר, מה פתאום?
אוקיי, אז בואי ספרי קצת על ההצגה הזאת, מה זה ההצגה הזאת, כמה זמן?
קודם כל אתה בא להצגה הבאה, כי אין תו בזוי.
זה קודם כל שאלה המרכזית שרציתי לשאול לגבי התנאים וההגבלות כדי להגיע להצגה הזאת, אז קודם כל אני שמח ש... אין, איפה זה אגב תיאטרון אוצר פיזית? כאילו מה...
תיאטרון אוצר זה תיאטרון מקסים שקיים כבר 30 שנה, בעצם ההצגה הזאת היא חגיגות של 30 שנה של תיאטרון, אני הצטרפתי ללהקה לפני 12 שנה, הקימו אותו דלית מילשטיין ואבישי מילשטיין, אין קשר למשפחתי, אותו שם משפחה, אבישי הוא גם עכשיו מביים את המחזה, והוא גם מחזאי הראשי של תיאטרון לבית לסין, וזה בעצם תיאטרון פרינג'י, שמחויב, כמו כל פרינג' שאמור להיות מחויב לתיאטרון אחר, ולבדוק דברים, אז כמובן, כשאבישי בא ואמר, מגיפה, מגיפה, אדיפוס, זה מתחיל כל המחזה, כולם זוכרים את אדיפוס, אבל אף אחד לא זוכר שזה מתחיל במגיפה, שזאת בעצם הסיבה לכל התואבה שיוצאת. אז כשאבישי בא ושאל, כאילו אמר לי שהוא רוצה לעשות את אדיפוס, ואני הבנתי שאני אעשה את יוקסטה, זה היה כמובן יום מאושר. זה כמובן שזה בעיבוד מודרני, יש לנו שם חלק מההצגה מצולמת, חלק בלייב, יש גרין סקרין, זה משולב בעבודה ויזואלית, בעצם אני ממש, אין נחתום מעיד על עיסתו, אבל אני באמת מזמינה את כולם להגיע להצגה, זה פרשנות מקסימה, חדשנית, לדעתי מבריקה של אדיפוס, אני מאוד נהנית לשחק עם השחקנים המדהימים בקאסט, כל העבודה שם, בקיצור, זה הצגה נפלאה, בואו לראות.
הנה גם בביקורות קצת משתפכים, הוא כותבים, אדיפוס מלך הקורונה, דן שפירה מרתק באחת הגרסאות היפות והחזקות של אדיפוס המלך, שמדגישה עד כמה הקלאסיקה הזו אקטואלית לימינו.
זה מה שתיאטרון צריך להיות, אנחנו אמורים להיות גם אקטואלים, תיאטרון הרי זה משהו שראי לנפש האדם, צריך לאמן את שירי רחמלה. אז בלי שאלות נוקבות ובלי התמודדות עם היום, זה מה שעושה את הקלאסיקות, ותיאטרון לרלוונטי הוא בכלל אומנות לרלוונטית, אפרופו שתיקת אומנים בארץ.
עוד זה מהבמה, האמת, עמוד השדרה עליו נשען המחזה, אני רוצה את האמת, זה רציתי, הכוונה לאמת היחסית, כלומר לאותו הסיפור שאדם מספר לעצמו, על עצמו, הוא מאמין ונאחז בו, כאילו חייו עצמם תלויים בדבר, אך בה בעת גם לאמת המוחלטת, הבלתי ניתנת לערעור העובדתית, זו המלווה אותו כצל ואין בלתה. וכן אדיפוס, גיבור המחזה, אינו יכול להתמודד עם האמת. איך אפשר? איך אפשר? אני לא יודע. בקיצור, האמת זה נשמע באמת ממש מגניב, גם ראיתי שיש שם שילוב עם וידאו, וזאת אומרת, היה לכם גם צילומים מוקדמים, נכון, ראיתי
גרינסקרין שם. לא, יש לנו, אין לנו צילומים מוקדמים, הכל כאילו מצטלם על הבמה בלייב. זאת אומרת, ההצגה היא מתקיימת גם בלייב, ב-3D, וגם תוך כדי מצלמים את זה וזה מוקרן, יש שם משחק עם שני המדיות, אבל הכל בלייב.
אני זוכר בזמנו, אני גם רציתי לעשות משהו דומה לזה, היה לי מין רעיון כזה של, אולי תשתמשו בזה, לא יודע, אולי אתם משתמשים בזה, ואני עושה איזה ספוילר, אבל היה לי איזה רעיון של כאילו, כאילו להציג איזושהי מראה גדולה, שזה כאילו מראה על בבקאונד של הסטייג', ובעצם מצלמה שמכוונת לקהל, ובאיזו שלב חושפים את המראה, ואז הקהל רואה את עצמו על הבמה. לא יודע אם זה קשור, לא קשור, סתם.
קריפי.
זה היה קשור, זה היה קשור לנושא שהתעסקתי בו אז, זהות, וגם אמת, לא אמת, לא משנה. לא ניכנס לזה. אז ההצגה הזאת בהחלט נראית, אגב, עבדתם עליה במהלך הקורונה?
כן, אנחנו התחלנו כשעוד הייתה קורונה. אובביוסלי לא היו סגרים, אבל...
כאילו התחלתם אחרי הסגרים.
כן.
הבנתי. ואיך קיבלו אותך לגבי דעותייך, לגבי ההונאה וכל הדבר הזה?
תראה, יש חלק מהאנשים בתיאטרון שחושבים כמוני, יש חלק מהאנשים שחושבים הפוך, אבל מה שמאוד מאוד יפה בתיאטרון נוצר, אולי בגלל שזה גם תיאטרון פרינג'י, אולי בגלל שזה תיאטרון שאנשים מכירים המון המון שנים, זה תיאטרון שהוא באמת יש בו איכות כזה לא ממסדית, וזה תיאטרון שקיים 30 שנה, יש שם ערכים יותר איתנים מפייק מגפה, אז כמה שאפשר היה, השארנו את הנושא הזה בחוץ, התעסקנו במגפה, וכל אחד יצק, כמו שאני עשיתי, לתוך התכנים של המחזה ושל הדמות שלו, התמודדות עם המגפה ועם קורונה, והמבין יבין. אנחנו לא אמורים לתת תשובות, אנחנו אמורים להעיר כל מיני דברים, וחוץ מזה אדיפוס זה גם לא פשט על מגפה עצמה, זה הרי בעצם, באמת, כמו שבן אדם מתמודד עם האמת, האם הוא מסוגל להתמודד עם האמת, האם היא שורפת אותו, מה המחיר של הדחקת האמת, שזה מה שקורה לי יוקסטה, שכשהסוד האפל שלה נגלה, אותו אשם מתפרץ והיא בעצם מתאבדת. ונגיד אני, היה לי, על יוקסטה כשעבדתי, התייחסתי לכל הנושא של פוסט-טראומה, כי עברתי בעצמי פוסט-טראומה, הוגדרתי גם כפוסט-טראומטית, והתקפי חרדה ודיכאון, זאת אומרת, זה מסע כזה שאני עושה כבר כמה שנים, ואני מבטא אותו ביצירה שלה, שלי כבימאית וכשחקנית, אבל חשבתי על יוקסטה כאישה שעברה פוסט-טראומה, לכן יוקסטה שלי גם יושבת כל הזמן על הבר, כל העניין הזה שיש בר על הבמה זה רעיון שלי, ויש לי ברמן על הבמה שלי פרטי, זה גם רעיון שלי. מסניפה, כאילו היא ברור, היא בן אדם מכור. והיה מאוד כיף לעבוד על העניין של התאבדות.
גם בטריילר ראינו שיש התעסקות עם תכנים מיניים מאוד, וכאילו בוטים בצורה כזאת. איך ניגשתם לזה? איך התמודדתם עם זה?
אתה בטח שואל אותי את הדבר הזה בגלל פרשיית איבגה.
לשם אני חותר בסופו של דבר, אבל קודם אני רוצה באמת לדבר...
רוני, אתה חותר בצורה מאוד מאוד גלויה.
אני לא מוצא כלום. אבל עוד לפני שניגע באיבגה, אני באמת רוצה כאילו להבין מבחינת התהליך עבודה בסצנות אינטימיות כאלה. אגב, שמעת, את מכירה את התפקיד של מתאמת אינטימיות שהתחיל עכשיו בארץ?
כן. בטח, בטח. אז אני ממש אשמח לענות על זה, כי באמת יש מסביב הנושא הזה המון המון בלבול. אז ברור שכל פעם שיש סצנה אינטימית על הסט או על הבמה, זה קושי ומבוכה משני הצדדים, לכל הצדדים, גם לשני השחקנים, גם לבמאי. זה מביך, זה מביך, זה לא נוח. אבל עוד פעם, אנחנו לא בסרט פורנו, שמשמעות של מה שקורה על הבמה זה ששני אנשים מקיימים סקס. זה לא, אחרת האקט הזה לא היה מצולם. זאת אומרת, אם אנחנו שחקנים וזה מוצג על הבמה או על המסך וזה לא סרט פורנו, יש בזה, זה משהו שמשרת את היחסים, משרת את הפעולות, משרת את הדמויות. אז לאט לאט חוקרים את כל הדברים, מבינים את כל הדברים, מתקרבים אחד לשני, תוך כדי שיח, תוך כדי בירור, מה מתאים, מה לא מתאים, מה חשוף, מה לא חשוף, מה נוח, מה לא נוח. זאת אומרת, יש בשביל זה את התפקיד הזה שמתאמת. אני אישית עם דן, אנחנו מאוד מאוד, אנחנו מרגישים, הוא פרטנר נפלא, ואנחנו מאוד מאוד היינו גלויים, ומאוד מאוד הובלנו את זה בעדינות, ואבישי מילשטיין, הבמאי שלנו, היה מאוד מאוד עדין איתנו, ובסופו של דבר, כן, יש שם סצנה מינית, וכן, יש תכנים ש... יש שם כל מיני דברים, אבל תוך, אם זה נעשה מתוך הבנה של מה הדמות שלך עושה תוך כדי זה, זה לא סרט פורנו, חברים, וזה הכל בהסכמה ובעדינות, והכל משרת איזושהי יצירה, אז הכל בסדר, וככה זה אמור להיות.
נכון.
אוקיי, היה לי הכבוד לעבוד
עם ארגה יערי, המתאמת אינטימיות הראשונה בישראל, שעכשיו היא ככה גם מאוד משווקת את הדבר הזה, כי באמת זה הכרחי, להרבה מאוד סצנות, ובאמת ראיתי את זה מול העיניים, היה לנו סצנה של אונס שהיינו צריכים לצלם, והיא הייתה שם, וזה היה...
חייבים!
אחרת לגמרי ממה שיכולתי תאר לעצמי, הייתי בתור מפיק בדבר הזה, הייתי בהיסטריה מוחלטת, איך אני ניגש לדבר הזה, לא ידעתי, למזלי, הבמה יוני מורדכי הביא את ארגה, והכרנו, התאהבנו, היא אגב גם משלנו, ואולי אני גם אארח אותה בתוכנית בהזדמנות לדבר על זה יותר לעומק, אבל כפי שאמרת, כפי שרמזנו קודם וחתרנו, יש לך כבר פוסט טראומה בהקשר הזה, את בעצם היית המתלוננת הראשונה על איבגי, בעצם מי שפוצצה את הסיפור הזה.
אני לא פוצצתי את הסיפור הזה, פשוט בזמנו, כשפנה אליי סגי בינון מוואלה, הוא בעצם פנה אליי ראשונה, למה? כי הוא שמע שאנה סטפן מדברת, כי דיברתי על זה עם כל במאי ועם כל שחקן, וכל פעם ששם של איבגי עלה, טרחתי לספר את הסיפור שקרה לי איתו, מולו, איך שהוא תקף אותי בחזרות הראשונות, איך שאיבדתי את התפקיד שלי למחורת אחרי שאמרתי לו, לא אמרתי לו, עידפתי אותו ויצאתי שם בשרת נפש, ואיך שפותרתי בעצם מתפקיד ראשי בערוץ 2, בסדרה איתו ועם רוני תלקבץ, רוני אתה יכול להבין, זה כמו להיכנס לפנתיאון של המשחק הישראלי, בגיל 24, עולה חדשה, זה פאקינג הצלחה, בן אדם שם לי, זה... וגם אחרי שחזרתי מלונדון, למדתי בלונדון, ראיתי שהוא מטריד נערת מים בסט. אז אני פשוט הסכמתי לדבר עם סגי, ואני סיפרתי לו על אותה נערה שבסופו של דבר גם הסכימה להעיד, ובסופו של דבר יצאו 5 נשים, כולל אותי, כולנו יצאנו יוד, א', כל מיני כאלה, אבל אני ועוד אחד, שהיום כולנו יודעים מי זאת, דלית כאן, אז אנחנו גם הסכמנו, שגם דרך אגב, הסיפורים שלנו היו זהים לחלוטין, ואנחנו לא ידענו אחד מהשנייה, לא ידענו מי זאת. אני פעם ראשונה כששמעתי שיש סיפור זהה לשלי, ישבתי שם כאילו ברעיון מול סגי, אני התחלתי לבכות, אני התפרצתי בכי. ואז אני ודלית, אנחנו עוד עשינו את, דרשו מאיתנו בוואלה לעשות את הפוליגרף, שזה מאוד מלחיץ, אבל עשינו. ואז אני דיברתי גם, והייתי אמורה להיות מטושטשת בפנים ובקול, ולא טושטש כמו שצריך, וכולם בתעשייה זיהו אותי. וכל מי שמכיר זיהה אותי. אז בעצם כשכל זה יצא, כולם כבר ידעו שאנה סטפן, שזאת אני. ואז באיזשהו שלב גם יצאתי בפנים גלויות, והשתתפתי גם אחר כך ביחד עם עוד שחקניות בתחקיר עובדה. וטרחתי קצת להשמיע את הקול שלנו בתוכניות. במיוחד אחרי שיצא התחקיר של איבגי, שהוא קיב יכול להתנצל, זה היה כל כך אבילי ופתט, שגם אז הסכמתי לדבר. מאז, נגיד עכשיו, כשהוא קיבל גילוח שליש מהעונש המגוחך שלו על מעשים, הפיפס, על הקרחון שבקרחון שהוא עשה בעצם, ורצו שאני אדבר, כבר אין לי על מה לדבר. חשפנו את המנוול, חשפנו את התורף, הבן אדם לא מצטער, הבן אדם לא לוקח אחריות, הבן אדם לא עבר תהליך ריפוי, גם כנראה לא מתכוון, אבל מי אני שאני יודעת. זה ועכשיו זה כולנו, על חברה שלנו, כולנו לדעת, כאילו, מה עושים. ואגב, אני לא מרגישה קורבן, רוני, אני אמנם התמודדתי פוסט טראומה גם בעקבות הסרט והעבודה העיתונאית שלי, ואולי בגלל עוד כל מיני דברים, אבל כל דבר אפשר לרפא. ואם עובדים עם מודעות ותודעה ולוקחים אחריות על הריפוי, אפשר לרפא כל דבר. ואני ממש מרגישה היום סגירת מעגלים גם עם איפגי וגם עם אוקראינה, כי למרות שעדיין מצד אחד אני מקבלת הרבה מאוד תקיפות ברשת אחרי שפרסמתי את הסרט עוד פעם, אני גם מקבלת המון המון תמיכה שוב ברשת, ואני מקבלת המון המון אנשים שכשפרסמתי את הסרט לראשונה בכלל לא הסתכלו לכיוון שלו, עכשיו עושים לו שר, מסתכלים ומפיצים את זה לכל עבר. אז אני כן מרגישה, אז אני בסופו של דבר אופטימית.
אופטימית זה חשוב. מה את חושבת צריך לעשות בעצם עם תוקפים סדרתיים שכאלה?
אני חושבת שבכלל בתי כלא לא עובדים, בגלל שאנשים בבית כלא לא מקבלים ריפוי. הם יוצאים יותר אכזריים, הם מכירים שם אחד את השני, אז יש להם יותר שיתופי פעולה בחוץ. מה עשינו? הכרנו לרעים, לחבר'ה הרעים אחד השני, נו מה? איזה חכם זה?
אז כאילו, בעצם את אומרת כאילו לקחת את זה בכיוון טיפולי.
ברור, ברור, זה פצע, בן אדם שמתנהג בצורה כזאת, זה פצע. עכשיו, אני לא מדברת על אתה יודע, על פסיכופטים ממש, או על אנשים, יש כל מיני הפרעות נפשיות, שכנראה אי אפשר לרפא ואי אפשר לטפל, אז צריך אולי לבודד אותם בתנאים מסוימים, אנושיים, דיום, שהם מסכימים על כולנו, כן? כי אין מה לעשות, אבל רוב האנשים הם עושים פשע בגלל כל מיני פצעים, כולנו ילדים פצועים, התמכרויות, פשע, זה בסופו של דבר ילד שלא אהבו אותו מספיק, אני יודעת שזה נשמע פשט, אבל זה זה.
אני מסכים איתך לגמרי, זה גם מה שעבר לי בראש. כמה את מעורבת במחאה, נגיד? כאילו, את פעילה במחאה? כאילו, את לוקחת חלק בזה?
אני חושבת שאני לוקחת על זה חלק מהרגע הראשון, אני ממש ממש מודה אז על ההזדמנות לדבר על החוויה שלי בטקס האלטרנטיבי שאתה הנחית, שעשינו בהבימה הזאת, שזה היה עם התו הבזוי.
טקס יום השואה.
טקס יום השואה שנתנו לבן אדם שהוא עבר שואה, להיות בלי שבודקים לו תו בזוי, זה פשוט היה. אז קודם כל, וככה, ועוד לפני זה חקרתי מן הסתם מלא, כי אני עיתונאית ואני חננה וזה מעניין אותי, ו... נכנסתי לקורונה מוכנה, זאת אומרת, נכנסתי חבולה אחרי הסרט שלי.
אני לא מדבר על ההונאה, אני מדבר ספציפית על המחאה. כלומר, את פעילה, את מכירה את האנשים, את מסתובבת...
אני מכירה את האנשים, אני מוכנה לשתף פעולה, מה שכן. אני למשל, בגלל החרדות שלי, בגלל... אני לא יכולה ללכת להפגנות. אני עלולה אפילו גם לאבד הכרה. אני לא יכולה להיות כשמסביבי יש המון המון אנשים. זה ממש גורם לי לסחרחורת, אני נכנסת למצוקה קשה, אז אני לא מאתגרת עצמי בדבר כזה. אני מוכנה לתרום כל קישור שלי כשחקנית, כבימאית, ככותבת, לא משנה מה שאני יכולה, אני מוכנה לתרום. כמו שאנחנו עושים עכשיו, מדברים.
כן, בהקשר הזה של באמת של הרבה אנשים והמחאה ובלגן, באמת נוצרים מצבים שאותם טורפים מיניים למיניהם, מנצלים את ההזדמנות, ולצערנו גם במחאה יש כאלה גברים ויכול להיות שגם נשים, לכן בגלל הדבר הזה בעצם קמה לה איזו יוזמה שנקראת מחאה נקייה, לא יודע אם שמעת עליה.
לא.
כרגע זה ברמת עמוד בפייסבוק, שכדאי להכיר אותו, כדאי לעשות לו לייק, כדי להיות מעודכן, שלדעת איך אפשר ליצור קשר איתו. בגדול אנחנו, יש שם איזו קבוצה של כמה וכמה פעילים ופעילות מהמחאה, שמבקשים לשמור על המחאה הזאת באמת נקייה ואותנטית ברמה הזאת של התקיפות המיניות. הגיעו לנו דיווחים לגבי אנשים מסוימים, ואנחנו מזמינים כמובן אם מישהי נפגע או מישהו נפגע, ואתם רוצים מישהו לדבר איתו על זה, יש לנו גם עובדת סוציאלית שמעורבת בדבר הזה, יש שתי עורכות דין, יש גם מטפלים בתחום הנפשי שיכולים לתמוך לפחות ברמת העזרה הראשונה נקרא לזה. אז כמובן אתם מוזמנים ליצור קשר עם העמוד הזה של מחאה נקייה, וכמו שאנה אמרה, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, שאפשר להתרפות מזה. אפשר להתמודד עם זה, עם הדבר הזה, ומה לדעתך הצעד הראשון, כאילו, סליחה שאני נכנס פה למשהו אולי טיפה רגיש יותר, מה הצעד הראשון שנפגעת או נפגע צריכים לעשות כדי להתחיל תהליך החלמה?
כמו עם כל פצע, קודם כל להכיר בקיומו. את לא יכולה לטפל בפצע שאת לא מכירה בקיומו. קודם כל להכיר בפגיעה, כי אנחנו גם בגלל שהמנגנון של אשם הוא כל כך גדול, הוא כל כך מושרש, ואי אפשר להתמודד עם אשם. אשם זה אנרגיה מצמיתה, אי אפשר לעמוד מול אשם, היא שורפת. אז יש כל מיני מנגנונים פסיכולוגיים, כמו למשל הכחשה. אז הקטנה של האירוע, הכחשה, לא נורא, הוא רק הסתכל, הוא רק ליטף, הוא ניסה. או שאין אשם נכנס, לא, זה אני אשמה, אני עשיתי פרובוקציה, אני לא הייתי צריכה להיות שם, ואז כל הדברים האלה, ההסתרה, ההכחשה או אשם, המנגנונות האלה נכנסים לפעולה, וזה בעצם הפצע שמחיה את עצמו ומייצר את הפוסט-טראומה. אז הדבר ראשון זה להכיר שקרה לך משהו, את לא עוזה, מותר לך להרגיש איך שאת מרגישה, זה לא עניין של טוב ורע, צודקת, לא צודקת, תני תוקף לרגשות שלך, יש לך תחושה שעברו שם את הגבול, יש לך תחושה, אז אל תשפטי את עצמך, קודם כל דברי על זה, בינך לבין עצמך, שתפי חברה, שתפי חבר, שתפי קרובי משפחה, אם יש עוד גורמים לשתף, שתפי, ההסתרה, הבושה, האשם, המחיות טובות מאוד, ברגע שאת פותחת את הפה, את שוברת את מעגל הקסמים הזה, את כבר לא קורבן.
מה לגבי תלונה במשטרה?
זה החלטה של כל אחד ואחת. החלטה של כל אחד ואחד, כי אנחנו יודעים טוב מאוד איך המשטרה פועלת, אנחנו יודעים טוב מאוד את אחוז הקטנטן של התיקים שסופו של דבר מגיעים בכלל לפרקליטות. תשמע, רוני, אני עבדתי בדטלי, זה עיתון בשפה הרוסית מטעם דה מרקר. הייתי שם כתבת ועסקתי הרבה בכל העניין של הטרדות המיניות. אז אגב, קודם כל ראיינתי כל העניין הזה של גם הטרדות מיניות לגבי נערים וילדים ובחברת גייז, זה גם כן משהו שלא מדברים עליו, והם מאוד יותר מסכנים, כי על זה בכלל לא מדברים. אז אני מכירה את הנושא הזה על בוריה, כמות האנשים, בשביל שמישהו יורשע במעשה מגונה, זה פלילי, זה דין פלילי, זה על פרקליטות 98 ומעלה אחוז הוכחה. זאת אומרת שרוב התיקים נופלים, כי זה מילה שלך נגד מילה שלו. אז אני מבינה את האנשים שלא סומכות על המערכת, אני מבינה את האנשים שחוששות בפגיעה הנוראית הזאת, בהתמודדות הנוראית הזאת, בהתמודדות עם האשם, בהתמודדות עם מה לחשוף את זה ולתת טיפול לעצמך, עוד ללכת ולפגוש שוטר או שוטרת אטומים, ולעבור טלטלה של כל מיני פרוצדורות לא קשורות, ואז עוד לראות את הטורף שלך עולה לבמה ומקבל כפיים. לא נעים. אז אני מבינה את אלה שלא עושות את זה. יחד עם זאת, כל רישום כזה, וזה גם אמרתי ברעיונות שלי, זה לא עניין של צדק. זה עניין של חשיפה. אני לא סומכת על צדק, אין דבר כזה צדק. מי שלא ידע, לא נעים, תתעוררו, אין דבר כזה צדק בעולם שלנו, אוקיי? אבל החיים מאוד מאוד מדייקים, וקרמה איזה ביץ'. לכו, אל תצפו לכלום, אין תקווה, אין פחד. לכו תתלנו למשטרה, אל תצפו לצדק. אם הצדק יקרה, וואלה, זכינו. אם הצלחנו לשנות משהו, וואלה, זכינו. אבל זה צעד, 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 עוד תלונה ועוד תלונה. עוד הפגנה ועוד הפגנה, עוד פוסט ועוד פוסט, עוד סרט ועוד סרט, עוד שיחה, עוד עזרה. כל מעשה קטן של אור, של מחאה, הם מעילים כל אחד במה שהוא יכול. יש אנשים שכל המעשה המחאה שלהם זה להיות מטפלים, או להיות מורים טובים, או להיות הורים ובני זוג תומכים, זה לא משנה, או לטפח את הגינה, זה לא משנה איך אנחנו מביאים את האנרגיה לעולם. אז אם את מרגישה שאת יכולה לעלות על בריקדות, יהיה לזה מחיר, ת, תכיני את עצמך. אני מרגישה שחשוב לך, בשביל עוד פעם, בשביל הריפוי שלך, להשמיע את זה, לתת תוקף למי שאת, לא להתבאש, להגיד, זה שהוא תקף לא הופך אותי לקורבן. לא אני פה הקורבן, הוא התוקף. זה לא פוחת ממני, זה שאני משתפת את זה, זה לא עושה אותי לפחותה. אני לא פה הפצועה. זה שאני מהירה את החשיכה, לא... אני מהירה את החשיכה, אני לא הפצועה פה. זה שהחשיכה באה אליי, זה לא אומר שאני החשיכה. אני מהירה אותה, היא באה אליי בשביל שאני אעיר אותה. אבל כל אחד עושה זה בדרך שלו.
אז לסיכום, רק נגיד, לסיכום רק נגיד שאם נפגעת או נפגעת ממישהו במחאה, אתם לא לבד. יש לאן לפנות.
דברו.
דברו,
שתפו, תעשו ברור. תחליטו מה נכון לכם לפעול, אבל קודם כל, חשפו את זה, קבלו עזרה, קבלו תמיכה, קבלו חיבוק, תחבקו את עצמכם. זה דבר נורא, זה פוגע בנפש, חבל לזמן. ואז תחליטו, מה עושים?
טוב, אנה, אנחנו ממש מגיעים לסוף התוכנית שלנו, אז אני רוצה להגיד לך המון המון תודה.
תודה.
היה לי עונג. תמשיכי לעשות חייל בכל התחומים שאת עושה, ותמשיכי ליצור ולמחות בדרכך המיוחדת. מתי הצגה הקרובה, אגב, של אמרת קודם?
פרינץ', נו, רק בסוף אפריל, אני לא זוכרת את התאריכים, אבל תחפשו תיאטרון נוצר, נוצר, נוצר כל פעם מחדש. אדיפוס, אנחנו האדיפוס היחיד היום בארץ. בסוף אפריל יש לנו עוד שתי הצגות, תבואו.
ואין הגבלות בכניסה, ובינתיים...
אני חושבת שזהו, נגמר, וזה עוד בסוף אפריל, אני מקווה, אני כמו שאתה אומר, אני מקווה שלא... לא ימצאו לנו איזה כובע אחר.
על פניו לקראת יוני מתכוונים להחזיר לנו את הבלגן, כשהפגי תוקף, כאילו התווים יפוגו תוקף בסוף מאי, אז יצוץ לו כנראה איזשהו וריאנט חדש, ויכינו את הקרקע לקראת החיסון הבא, והטב הבא, והחניקה הבאה.
בוא נראה מי ישתף פעולה, בוא נראה כמה אנשים ישתפו פעולה.
לצערנו הרוב.
טוב, אנה,
תודה, תודה, תודה רבה לך. היה לי ממש ממש כיף. אני מוריד אותך מהשידור, ורק מסיים את התוכנית עם עוד איזה דבר אחד קטן אחרון. אז תודה רבה לך. אז לסיום, אני רוצה לתת המלצה אישית על תערוכה חדשה שנפתחה, סליחה, שנפתחת היום, היום יום חמישי, השלישי לשלישי כאמור, בבית ליבלינג בתל אביב. אני אשתף את זה רגע, אוקיי. התערוכה הזאת שנקראת פנים, זה בעצם תערוכה של עבודות וידאו של אמנית טל אלפרשטיין. העבודה הראשונה שנוצרה לתערוכה הזאת ומכונה הום מובי, הייתה למעשה ההפקה הראשונה שלי, בתור חברת הפקות, דאונטאון הפקות. צילמנו את זה לפני כ-3 שנים, ורק עכשיו בשעה טובה זה יוצא לאור בצורה רשמית. חוץ מההום מובי, יש בתערוכה הזאת עוד שתי עבודות שכולן מתעסקות בחלל ובצורה בה הוא מוצג, ולכן נקראת התערוכה פנים, במין משחק מילים בין הפנים החיצוני, החלל שבו אנחנו מתקיימים, לבין הפנים הפנימי של כל אחד ואחד מאיתנו, וכיצד הם משתלבים זה בזה ומשפיעים האחד על השני. החלומות והחומרים שמהם עשוי החלל הפרטי ביותר של כל אחד מאיתנו, הדירה, עומדים במרכזה של התערוכה. בשלוש השנים האחרונות ערכה אמנית טל אלפרשטיין מחקר אמנותי מתמשך אודות האופן שבו מוצבות סביבות המגורים שלנו. היא הקימה מעין מעבדת דירות בתוך דירתה ובנתה סט עם מתחלפים של דירות שונות, מתעדת במצלמתה את תחושות הזמן הנבדלות שמייצר כל חלל. את האופן שבו מתנהגים חדרים שונים ואת הקוריאוגרפיה העדינה של פעולות המתרחשות במקביל בחללים נפרדים. התוצאה היא טרילוגיית סרטים קצרים שמוצגת בתערוכה לראשונה, ומציעה קריאה פואטית בפנטזיות, ברגשות ובאילוצים שמצבים את סביבות המגורים שלנו. האוצר הוא רן אייזנהמר, והיוצרת טל אלפרשטיין. היא ימנית רב תחומית, יוצרת וידאו ופרפורמנס. במוקד העניין שלה נמצא המפגש בין הקולנוע לפרפורמטיבי, באופן שבו הם מהירים או משפשים זה את זה. טל היא בוגרת תואר ראשון מהאקדמיה לאמנות ועיצוב בבצלאל, ותואר שני מבית הספר לקולנוע וטלוויזיה אוניברסיטת תל אביב. עבודותיה הוצגו בתערוכה ובפסטיבלים בישראל, באירופה ובמזרח אסיה. סרטה קצר, הום מובי, שמשתתף פה, שאני הפקתי, הוא הסרט הזוכה לשנת 2021 בפסטיבל וידאו דרנק לקולנוע אלטרנטיבי שבאונטריו, קנדה. הפתיחה היום ב-8 באידלסון 29 תל אביב, כמה סמלי ומיוחד שזה קורה בדיוק ביום הולדת שלי. מבירור שלי לגבי תנאי כניסה, אין מגבלות תווים פשיסטיים, אבל עלולים להציק לגבי מסכות. ראו, זרתם, התערוכה תציג שם עד 5 ל-5. מוזמנים בזמנכם הפנוי. עד כאן, תרבות ואמנות בימי חירות, המהדורה השנייה. היה לי כיף כתמיד, שיהיה לי מזל טוב, וכל חבריי שחולקים איתי את התאריך המופלא הזה, אגב, מיכאל מושונוב אחד מהם, ושיהיה לכולם סופש נפלא, ושבת שלום!